שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
בוקר טוב לכם. כן, אנחנו אחרי הגשם הגדול. הייתה מכה יפה. ועכשיו מתחמם ומתחמם ומתחמם. מדברים על 30 מעלות החל ממחר. איזה כיף. איזו מדינה, איזו מדינה. האמת היא שאנחנו שומעים על הטייפונים ועל ההוריקנים, ואנחנו מבינים כמה נפלא יש לנו. אנחנו מקבלים משב של 88 קמ"ש, וכל הארץ נסערת. הצפה קטנה פה, הצפה קטנה שם, אבל במקומות אחרים חווים דברים נוראים ואיומים. רק פה שקט, שלווה, הכל רגוע, אין דאגות, אין שכל. כן, בוקר טוב לכולם, אנחנו כאן, רדיו תל אביב, 102 FM במרכז, בצפון, רדיו חיפה, 107.5, ומאזיני גלי ישראל, ורדיו 5, ורדיו דרום, וכל התחנות שומעות אותנו דרך האפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. אבי בליקי, עורך והמפיק שלנו, מאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב, וקובי פרל ברדיו חיפה, מביאים את הקולות עליכם באשר אתם. סיפורו של הבוקר הזה לקוח מתוך סיפורים פילוסופיים לצעירים, הצר והחולצה. יום אחד לפני שנים רבות נתקף הצר הרוסי במחלה נוראה. מסכן, הוא איבד את החשק לחיות, הוא לא מצא עניין בשום דבר. והרופאים באו וישבו ליד מיטתו, אף אחד לא הצליח לרפא אותו. לבסוף, מצא אחד מן החכמים תרופה למחלה. הצער יכול להחלים ממחלתו, קבע החכם, אבל לשם כך, עליכם למצוא אדם מאושר לגמרי, מאושר לגמרי, לפשוט מעליו את חולצתו ולבקש מהצער ללבוש אותה, ורק אז יחלים הצער ממחלתו. הוא רק סיים את דבריו, יצאו שליחים תחופים מהארמון וחלו לסייר ברחבי הממלכה כדי למצוא אדם שהוא מאושר באמת. אבל אבוי, זה לא פשוט, אתם יודעים, זה לא פשוט למצוא אדם מאושר באמת. השליחים החלו לחשוש שזוהי משימה בלתי אפשרית. מי שהיה עשיר התגלה כחולה, מי שמצב בריאותו היה טוב התלונן שהוא עני, או כעס על אשתו וילדיו. כולם, בלי יוצא מן הכלל, היו מודאגים, או עצובים, או חולים, או כועסים. ואז יום אחד, שמע בנו של הצער קול מדבר מתוך בקתה שעבר לידה. איזה אושר, שמע בפנים מישהו אומר, איזה אושר, עבדתי היטב, אכלתי נהדר, עכשיו אני יכול ללכת לישון, מה אני עוד יכול לבקש מהחיים? בנו של הצער ניתר במקומו בשמחה, סוף סוף נמצא האדם הנדיר שהוא מאושר באמת. מיד קרא למשרתיו והורה להם להיכנס לבקתה, לקנות את חולצתו של האיש בכל מחיר שיבקש ולהביא אותה במהירות אל ארמון הצער. המשרתים מיהרו להיכנס לבקתה כדי לקחת מהאיש המאושר את חולצתו, אבל אז חיכתה להם הפתעה גדולה. האיש היה עני כל כך שאפילו חולצה לא הייתה לו. כן, זה הסיפור, את נמשלו ומסכנותיו, והלימוד שאפשר להוציא מכאן, אתם איש, 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 יעשה את מלאכתו. המחבר פה, פיקמן, אומר, הכסף לא עושה את האדם המאושר, כדי להיות מאושר צריך לדעת להסתפק במה שיש, ולא לרצות עוד ועוד דברים. טוב, יאללה, בוא נעבור לחידליק, אתם מוכנים? ריחם על 1.5 מיליארד איש, וזה גרם לו להרגיש מוגן. אני חוזר. ריחם על 1.5 מיליארד איש, וזה גרם לו להרגיש מוגן. את התשובות הם שולחים במסרונים, ב-SMS'ים, ל-0552-102-102, 0552-102-102, והפרס, כניסה משפחתית לקרקס סירקו. הפקת ענק שמציגה פעלולים אקרובטיים מרשימים בגובה רב, תרגילים מדהימים בשיווי משקל, וקומדיה יש כמובן ליצנים לקרקס הזה, זה מיועד לכל המשפחה. אין שם דיבורים ואין בעלי חיים. אתם יודעים שהיום בחוק במדינת ישראל, אמרתי לכם את זה כבר פעם, אין, יש איסור על שימוש בבעלי חיים. איפה זה קורה? בספורטק בתל אביב. בואו נעבור לידיעות אחרונות. טוב, ניצחון לשר לוין, מכה ליועמ"שית. זו הכותרת כאן. בג"ץ הכריע, שר המשפטים יוכל למנות מנהל לחקירת הפצ"רית. בג"ץ אומנם ביטל את מינוי השופט בדימוס אשר קולה לתובע מיוחד בתיק, אבל הוא אפשר לשר המשפטים להציע מעומד אחר. אבל יש תנאים, הוא צריך להיות עובד מדינה, בעל ניסיון עשיר במשפט הפלילי וללא זיקה פוליטית. זה כמו למצוא אדם מאושר, למצוא אדם בלי זיקה פוליטית. אדם בלי זיקה פוליטית יכול להיות שהוא משתובב פה והוא בינינו והוא מאושר, ואין אפילו חולצה לגופו, אבל זה התנאי. גורמים משפטיים, סכנה לפוליטיזציה של התביעה הכללית, בינתיים מתקשה לוין למצוא מחליף. אם נכנסים פנימה, אז בניגוד לכותרת, הניצחון הגדול של לוין מוגדר כאן על ידי טובה צימוקי ונטייל בנדל, כניצחון זמני של לוין. בפעם הראשונה בגץ מאשר לנבחר ציבור לקבל החלטה ביחס לחקירה פלילית ונותן אור ירוק לשר המשפטים. בסביבתו כבר מסמנים את הדרך לחקירת היועמ"שית. הם יודעים מה צריך לעשות, אותת חבר הכנסת מהליכוד למועמדים לתפקיד. גורמים משפטיים בכירים מתריעו סכנה לפוליטיזציה של התביעה הכללית. בינתיים לוין מתקשה למצוא מועמד בשל החשש מביקורת ציבורית. בין אם יעמוד שר המשפטים בתנאים שהציבו השופטים, ובין אם לא, נראה שהסוגיה עוד תתגלגל חזרה לפתחו של בגץ. יש פה ציטוטים של שלושת השופטים. השופטת קנפי שטייניץ אומרת, אין בהכרעה כדי להטיל כל דופי בגורמי הייעוץ המשפטי לממשלה ובפרקליטות. תקוותנו היא כי הפעלת סמכות השר תיוותר אירוע חד פעמי. השופטת וילנר, בנסיבות החריגות קמה הצדקה לחרוג באופן מוגבל ומתוחה מהכלל שלפיו אין מקום להתערבות גורמים פוליטיים בחקירות פליליות. השופט שטיין, שר המשפטים חייב למנות לפי בחירתו משפטן בכיר, בעל מומחיות בתחום המשפט הפלילי, נקי מאינטרסים אישיים ומהשפעות פוליטיות. זה ממש בדרך מקרה התחבר לי עם הסיפור, כי יש איש כזה שהוא נקי מהשפעות פוליטיות, שהוא אי אפשר למצוא באחד הפרסומים שלו, לא יודע, ברשתות החברתיות, בפייסבוק, באינסטגרם. זה סיפור מאוד מאוד קשה. צריך למצוא איש ישר, אבל אין, במדינת ישראל אין איש שמהלך על שתיים שאין לו השקפות פוליטיות ברורות, ושבדרך זו או אחרת הוא הביע אותם בכל רם בהזדמנות זו או אחרת. הטלטלה בלהב 433, הניצב, המחקר מתעקש, הקשר לאיש העסקים מקצועי. הוא דוחה את הטענות לניגוד עניינים שהובילו לחקירתו בחשד להפרת אמונים ושימוש בכוח המשרה. כך נודע לידיעות אחרונות. הוא נחקר במשך יותר משבע שעות ושוחרר בתנאים מגבילים של הרחקה ממתקני המשטרה לתשעה ימים ואיסור על קשר עם מעורבים בתיק. טוב, אלה דברים שהם... אני כל הזמן לא רוצה לפנות את הפינה השמאלית התחתונה. הממשלה החליטה על ועדת חקירה בשליטת הממשלה. הממשלה וראשה הם אוהדים מפחד, בצדק או שלא בצדק, מוועדת חקירה ממלכתית, כי הם פוחדים שיחשף חלקם באסון הנורא ביותר שידענו מאז השואה ב-7 באוקטובר. ונתניהו עושה הכל. הוא התחיל מזה, לפי הדיווחים, 10 ימים אחרי הטבח. הוא התחיל לבנות את העניין הזה שלב אחרי שלב, לבנה אחרי לבנה, כדי שלא תהיה ועדת חקירה ממלכתית. ועכשיו הוא מודיע שהוא מקים ועדת חקירה בשליטת הממשלה, ועדת חקירה לאומית, כלומר הממשלה שהיא חלק מהסיפור, הממשלה שמלווה אותנו, שכמו ראשי הצבא אולי לא הייתה צריכה ללוות אותנו כבר, היא תמנה את החוקרים, היא בעצם תחליט מי ישפוט אותה, מי יחקור אותה, מי יבדוק אותה, וללא גורמים, ללא גורמים שצריכים לעשות את זה על פי חוק. הסיפור הזה של, טוב, נעזוב את זה, זה אכן אצבע בעין למשפחות השקולות, אצבע לכל מי שנפגע מזה, אצבע בעין למפונים, אצבע בעין לחיילים שאיבדו את אבריהם. רוצים לחקור מה קרה, למה קרה, למה? רק בגלל סיבה אחת, לדאוג שזה לא יקרה שוב. יש כתבה גדולה של איר קראוס על מחדל שיקום הצפון, תחת הכותרת, לא למדנו כלום. התקציב לחיזוק מערכת החינוך ביישובים תקוע, הפערים גדלים, מצוקת כוח האדם מחריפה, משרד החינוך, הכספים יעברו על פי התכנון ועל פי הכללים. אתם יודעים, אני זוכרים שפעם, אני הייתי מרחוקות עושה את זה, כי כבר אין למצוא, אני מחפש את האור שבאחד הכותרות, מדד האור, האם יש איזושהי ידיעה שמרימה, שמכניסה לנו, בנו אופטימיות, אז תראו מה מצאתי. מבצעי חנוכה. אפשר בממון, מספרים לנו איפה אפשר לקנות סופגניה בשקל אחד. חושבים שאני אגיד לכם? לא, 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 לא. כי גם הידיעה הזאת, עלייה וקוץ בה. כי סופגניה זה אחד, תשאלו כל דיאטנית או דיאטן מתחיל, סופגניה היא אסון. היא אסון. היא פצצת קלוריות ש... אי אפשר לעמוד בה, כי זה כיף לא נורמלי לאכול אותה. אבל מי שאוכל אותה צריך לדעת שבעצם בסופגניה מסתתרת ארוחה שלמה מבחינה קלורית, וזה קלוריות ריקות. והפרסומת של סופגניה בשקל, יש סופגניות שהמחירם בשמיים, שנמצאים בקונדיטוריות המובילות, מאוד מבלבל. אנחנו עוברים לישראל היום. ובישראל היום הכותרת... הלילה מועצת הביטחון של האום תצביע על נתיב למדינה פלסטינית. כן, כן. ישראל וארצות הברית נערכות לניהול ארוך טווח של חלק הרצועה שבשליטת צה"ל. הסיבה, חמאס פשוט מסרב להיפרד מנשקו, להתפרק מנשקו. גורם סעודי אומר נרמול היחסים עם סעודיה רק לאחר הבחירות. האם קודם יהיו שם 50F-35? דיברתי לכם אתמול על היכולות המדהימות שלהם. יכול להיות סיבוך מאוד מאוד גדול, כי עם סעודיה, אם מתחלף שם השלטון, אם משהו קורה שם, אנחנו מיד נצטרך להשמיד את ה-F-35, ויהיה בזה איזה סיבוך מול ארצות הברית, מול זה, בו יש, בו ניצור לעצמנו אויבת עשירה מאוד, מאוד, מאוד. אבל בוא נקווה שתהיה נורמליזציה ויהיה שלום עם סעודיה, יש לזה משמעות כלכלית אדירה, והכל טוב, הכל טוב, כמו שאומר אחד מנכדיי, הכל טוב. נתניהו צריך להגיע להשבעת מדני כמסר ליהודי ניו יורק. אריק אדמס, ראש עיריית ניו יורק היוצא בראיון לישראל היום, זה חייב להיות הדור של המאבק בשנאה. אייל אשל, אביה של רוני, התצפיתנית, אומר, ועדת חקירה בהסכמה, לא זו דרישת החוק, וזה לא מה שאנחנו נקבל. הם מאיימים להחריף את המאבק. תוכנית עזה, מה קורה עם תוכנית עזה, אתם שואלים? אז שחר קליימן מתאר פה כיצד חמאס מורח את הזמן. מאיר בן שבת סבור כי אסור להתקדם ללא פירוז. מיקי אהרונסון חושבת שטראמפ יעשה הכל כדי לשמר את הפסקת האש. ודני זקן טוען שבשורה התחתונה ישראל דווקא בצד המנצח. מעמודים 4 עד 7 יש בישראל היום פרשנויות בעניין. טוב, אלה הם הדברים. נזכיר שוב את החידליק שלנו. ריחם על 1.5 מיליארד איש, וזה גרם לו להרגיש מוגן. את התשובות ל-0552-102-102-0552-102-102. בוקר טוב לגברת אנג'ל מראשון לציון, ולשולה סגל הוותיקה מבני ברק, מלכיאלי באר שבע, אופר דואק חיפה, משפחת תמאירי לא נחה, לא נחה לרגע. יום טוב גם לכם. בלה גבאי מבית שמש, דגן תמר מגבעתיים, הניה מרמת גן, ודים גופשטיין מרמת גן, שפרה מחיפה, מלוחמי הגטאות רונן גורביץ', סגי גבאי מהדרת, וליבי גרינפלד מתל אביב. כן, אליהו ביטן מקריאת שמואל, אני הראשון שפטרתי, הוא שואל. שושי שוורץ מקריאת חיים, אלי שושנה מקריאת ים, הגברת זיניוק מחיפה, אורן אמור חיים מחיפה, אלכסנדרה מתל אביב, אלכסנדרה ספרנובה, שושי גרנק דיברנו, שלי גרינלנד מתל אביב. נזכיר עוד כמה? קיצור, כל הארץ נפרסת פה לפניי, אתם לא מאמינים, צפון, דרום, מרכז, אין. טוב, 6:23, פרסומות.
6 בבוקר, פותחים את היום עם דליק ווליניץ.
בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכם. עכשיו 6:27 למי שרוצה לדעת. אוי, קראתי אתמול ספר, איפה הוא אצלי, של תנועת הסלואו, אנשים שמאמינים שאנחנו צריכים לעשות הכל לאט, 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 לאט יותר, הכל בסדר, הכל בסדר. יש שם איזה תיאור נורא יפה של מה קורה לנו, שפעם נגיד בחורף, בקור, ישבנו סביב למדורה ונהננו נורא, או סביב תנור העצים בבית, או סביב תנור הנפט. היום המוקד הוא לא המרכז, הוא לא, אלא יש טלוויזיה. והטלוויזיה היא שם, והיא לא מחברת את האנשים, להפך, היא מנתקת את האנשים. אנשים לא רואים אחד את השני, הם רואים את המסך. לא צריך להדליק מדורות, או לא צריך לחמם בתנורים, כי לחיצת כפתור והמזגן מאחור, הבלתי נראה, מחמם את החדר. ולאט לאט אנחנו מתנתקים איש מרעהו. טוב, חזירי בר מאיימים על המושבים בדרום ים המלח. כן, 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 חיפאים, שימו לב, אחרי שחיפה נפלה, אילנה קוריאל מספר לנו שחזירי הבר מסמנים את המטרה הבאה. להקות פשטו על שדות חקלאים בערבה והשמידו את שדות המלון, האבטיח והספרגוס כמעט לחלוטין. המועצה האזורית תמר מאשימה את רשות הטבע והגנים שאינה מאפשרת להם לדלל את אוכלוסיית החזירים. רשות הטבע והגנים מאשימה את החקלאים והתושבים תקועים באמצע. מהמועצה האזורית תמר, זה נורא מזכיר את חיפה. ברטג אומרים, חזירי הבר קיימים מאז ומעולם. מאז שישובי נאות הכיכר עלו על הקרקע, היו שם חזירי בר תמיד והרבה. כך דוקטור דרור אבלנה. לדבריו, חקלאים ותיקים באזור היו קשובים לנושא שמירת הטבע ומיגנו את השדות בצורה יעילה יותר, מה שהוביל להצלחה יחסית בהתמודדות עם החזירים. אם מדללים את אוכלוסיית חזרי הבר לבד, זה לא פתרון. הפסולת החקלאית, פסולת, זריקת פסולת, כל מיני, גם פסולת אנושית וגם פסולת חקלאית, פשוט מושכת את חיות הבר וגם מזיקה להם. טוב, יש להם בעיה, כי הם פורצים להם לחממות, וכשחממה נפרצת, אז מזיקים, וירוסים, וכל מה שמנסים להגן, נפגעים. בקיצור, אין שלום, אין שלום, גם בערבה אין שלום. טוב, אנחנו מעיתון הארץ. הכותרת כאן, שופטי בגץ העניקו ליריב לוין ניצחון ונתנו לו סמכות לקבוע מי יפקח על חקירת הפצרית לשעבר. שר המשפטים יידרש למנות לתפקיד עובד מדינה בכיר שהוא משפטן חסר שיוך פוליטי, אמרת לכם מה אני חושב על זה, והשופטת וילנר הודתה שההחלטה תאפשר התערבות פוליטית, אך פסקה כי אין מנוס מכך. חבר הכנסת סעדה לחקור את היועמ"שית ולהדיחה. סעדה, תיזהר. יער, כי עוד מעט גם אתה תחקר. גילי וייץ, בגץ נכנע. בעצימת עיניים מפוארת נתנו שופטי בגץ לדרג הפוליטי אור ירוק לבחוש בחקירות פליליות, וסיפקו רוח גבית אדירה להפיכה משטרית שמכוונת בעיקר נגדם. דינה זילבר, תקדים מסוכן. פסק הדין של בגץ הוא דוגמה מעציבה לכוונות טובות שקורסות במבחן המציאות. השופטים רצו לאזן בין שמירה על אמון הציבור בחקירה רגישה לאי זיהום המשפט בפוליטיקה. אבל העובדה שלבסוף הופקדו המפתחות בידי בעל אינטרס פוליטי מובהק היא תוצאה רעה ומסוכנת שפוגעת באמון הציבור. עניינים אחרים בעמוד הראשון, בלי נורמליזציה מכירת ה-F-35 מסוכנת פעמיים. והאיום, וצבי בראל כותב, האיום על הנורמליזציה הוא ישראל ולא סעודיה. סעודיה יכולה להתקיים גם בלי נורמליזציה, בדומה להסכם ההגנה שהעניק טראמפ לקטר. נורמליזציה היא לא נכס אסטרטגיה סעודי, ולמרבה התסכול גם ממשלת ישראל הנוכחית לא רואה בה נכס כזה, עם פירושו שתידרש להכיר בזכותם של הפלסטינים למדינה. החלטת הוועדה, עוד כותרת כאן, החלטת הממשלה להקים ועדת חקירה לא ממלכתית נועדה למשוך זמן ולהציל את נתניהו. נסתפק בזה, רק להזכיר שלמטה יש ידיעה שאמורה להיות החשובה ביותר. ועידת האקלים הבינלאומית השנתית ה-30 במספר שהתכנסה השבוע בברזיל עלולה להיזכר כנקודה שבה העולם ויתר. 10 שנים אחרי שחתימה על הסכם פריז, 5 שנים לפני התאריך שבו אנו אמורים לחתוך 45% מפליטות גזי החממה, גם השנה נרשמה עלייה בפליטות, אבל חשוב מכך, הוועידה לא תניב הסכם חדש שיחזק את הסכם פריז ויהפוך אותו למחייב. די, ביאסתי, בואו, לא אני, העיתונים, אני רק שליח כאן, לא להרוג אותי. בוקר טוב למי שאיתנו מתחילת התוכנית, בוקר טוב למצטרפים החדשים. עכשיו 6:37 דקות. אנחנו כאן רדיו תל אביב ורדיו חיפה, ובשאר התחנות דרך האפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. בואו נתבונן לרגע במבזקים. רוסיה מדווחת שהשמיד הלילה 36 כתבמים אוקראינים. ב-NBA עוד הופעה מרשימה לאבדיה. פורטלנד הפסידה בערכה לדלס. מה יהיה עם הסיפור הזה? הוא סיפק 29 נקודות במשחק שהסתיים באכזבה, אחרי שפורטלנד הפסידה 138-133 בערכה, והמאזן שלה הידרדר ל-7-6. הישראלי היה קרוב לרגע השיא האישי שלו בליגה, סל ניצחון על הבאזר, אבל החטיא וראה את המשחק בורח לקבוצתו בדקות הסיום. הוא ממש ביום, כמעט בחמישייה הראשונה של ה-NBA, הוא האיש עם הצלחה אמיתית, לא? של התרשמות ישראלית פטריוטית. מזג אוויר, אתם רוצים לדעת, תהיה התחממות קלה, טמפרטורות רגילות לעונה, לקראת התחממות נוספת, לקראת המשך השבוע. טראמפ עמדני ביקש להיפגש בבית הלבן, אנחנו נגרום לזה לקרות. טראמפ קורא עכשיו לפרסם את תיקי אפשטיין, הוא אומר שמדובר בתרמית דמוקרטית, ואם היה להם חומר, אז הם מקווים ופרסמים אותו לקראת הבחירה שלו לקראת הבחירות, ואין להם שום דבר. בווייטנאם, 6 הרוגים במפולת בדרום המדינה, בצל גשמים כבדים. בארצות הברית הוסרו כל ההגבלות שהוטלו על טיסות מסחריות עקב השבתת הממשל. אני חושב שאנחנו נסתפק בזה, ועכשיו.
6 בבוקר, עם דלי קבוליניץ. עצה אחת ביום.
שוב, הספר הנפלא שאני אוחז בידי, שכדאי לכם לקרוא אותו, של עמית נויפלד, היסטוריה של מהירות, חלק מתנועת הסלו, שמבקשת להאט את קצב החיים שלנו, ושנצא רק ברווח מהסיפור הזה. הוא מדבר על פרק המתנות, אנחנו בנובמבר המטורף, שאנשים ישלחו אחד השני מתנות, יקנו לעצמם ולאחרים מתנות, והוא אומר, בסדר, 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 יש לכם צורך במתנות, אז אולי תקנו מתנה שהיא סדנה, כמו למשל סדנת בישול או נגרות, או ייצור סבון, או תפירה, אולי, לא יודע, צנצנות של חמוצים, מתנה שימושית, נסו לחשוב על מתנה שימושית, אוקיי? לא משהו שאנחנו מקבלים והוא הופך להיות עציץ אחרי רגע. זו הצעתנו.
עצה אחת ביום. 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
כן, חברות וחברים, אנחנו רוצים עכשיו לדבר עם הגברת רינה הצלל יכין מהבעלים של ריף נדלן, ואולי נזכיר לכם שוב, למרות שבעבר הזכרתי, אבל זה מאוד מאוד חשוב. אנחנו כולנו יודעים שקרקע בישראל זה המוצר, קשה לי קרקע לדבר כמו על מוצר, אבל זה בעצם ההשקעה הכי חזקה, בסיסית.
תוכנית חיסכון הכי טובה.
נכון, הנה, תוכנית חיסכון. אני אדבר על העובדה.
אבל צריך לדעת אם אני רוצה לומר, אהלן, בוקר טוב, דלי קלט.
אהלן. אני רוצה לדבר על משפחת צלל יכין, ואת לא נותנת לי, את לא נותנת לי. לא, כי החלק מהסיפור, זאת אומרת, כולנו, למרות שכולנו יודעים, שזו אכן תוכנית חיסכון הכי טובה שיש, זאת השקעה שנותנת את פירותיה. יש בסיפור הזה עוד גורם מאוד מאוד חשוב, והיא מי מעביר את הקרקע, מי מוכר. במשפחת צלל יכין, מסתכלים על המשפחה הזאת אחורה, מגיעים עד לבילויים, והשם השני שלה זה אמינות, 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 ואתם צריכים לקנות גם מישהו שהוא אמין, אבל לא רק אמין, גם מבין. מבין את המשמעות, מבין את איפה לקנות, מה לקנות, זהו, את רואה, אני לא אתן לך לדבר. רינה, בוקר טוב, מה שלומך?
אז קודם כל, הרואה חשבון שאומר שאני לא מוכרת, אני מדללת תמיד את עצמי. אנחנו מדללים, אנחנו מצרפים, אני נותנת את הזכות להצטרף אלינו. אנחנו לא מוכרים, אנחנו חברה שמוכרת ועוד עשור היא לא תהיה. אנחנו שותפים בבניינים לעולמי עולמים. אנשים שבאים לקראת את זה, אני אומרת, אתה יכול להתגרש בשתך, אתה יכול גם כן שתחיית 120 לא להיות, אני מתעסקת עם היורשים, אתה כל הזמן שיש שותף איתי לנו בבינינים, מכיוון שמשפחת צלליכין היא המסתית תמיד בתוך האירוע הזה, יש לה תקרות שלה מאוד דונמים, והיא מובילה את הפרויקטים, ובצורה כזאת אתה יכול באמת לישון, מה שרציתי לומר, שלאחרונה כנראה שאינסטגרם וכאלה מתרגטים אותי, שאני... ואני רואה המון פרסומות של קרקעות בחבר'ה צעירים, מסבירים ולוחות ודושים. אדוני, מתי אתה פעם בוועדה מחוזית? מתי ישבת 30 שנה בוועדה מחוזית להוציא את חיל האוויר ואת חברות התעופה? מתי אתה יודע מה זה למשוך פרויקט? זה כמו שניר הבן שלי עשה סרטון. הוא באמת, זה מגוחך. זה דור צעיר שלא עשה עוד כלום. אתה צריך לדעת עם מי אתה קונה. ותפתחו את העיניים פשוט. תראו מי הבעלים של החברה, תבדקו כמה אדוני יש לך שם בשטח, תיתן לי התחייבות שאתה נשאר איתי עד הסוף. וזה השוני, זה שוני, אין אף חברה אני יכולה לומר שאני מכירה, אולי אחת, שהולכת ככה עד הסוף. שאיתך לאורך כל הדרך, וזה הדבר הכי חשוב. אני רוצה להגיד שעצרנו את המחירה בגדרה, המחירון הגיע לחצי מיליון, ועצרנו את המחירה, אנחנו לא מוכרים כרגע. יהיו לנו חדשות תוך מספר שבועות. אנחנו רוצים כבר לדרוש 600 ו-700 ו-820 אלף על פי התקן. אז זה דבר אחד, אין מחירה כרגע בגדרה. אבל ישנה מחירה וישנה הזדמנות בשדה דוב. בשדה דוב אנחנו תוך כדי חלוקת ההגרלות, תהליך ההגרלה.
איך זה קורה שפתאום מופיע הקרקע בשדה דוב? אנשים פשוט רוצים מממשים?
שבאופן רגיל אני קונה בכל הסכמי השיתוף ואני מובילה אותם אליי, לבניינים שלי. עכשיו אני לא יכולה לעשות את זה, אני יכולה לקנות ולמכור רק מתוך הסכם השיתוף שלי. אז עכשיו יש הרבה אנשים, משפחות שיורשים, הם צריכים עכשיו להערך למיליונים, להיטל השבחה לעיריית תל אביב. ולכן הם מדללים, שווה לו לדלל את עצמו. אם יש לו 3 דונם, אז ישר עם 2 דונם, אבל אני אתן לו כסף לשלם את היטלי השבחה. היטלי השבחה הם פקטור 1,500 ש"ח למטר, פקטור מאוד מאוד חשוב, זה המון כסף, זה מאות אלפים,
זה גם סמן לכמה תהיינה שוות הדירות.
הם נערכים מהר עכשיו, כי תכף אנחנו נבחר קבלן, ומה הוא יעשה? הוא חייב לשלם את אלי השבחה ופיתוח. אני כבר משלמת את הכל שנים, מ-2020. אבל אנשים שירושים, הם משנים, הם לא תמיד, הם לא אפדייט עם הקרקע, ואין מי שעיר אותם, הם לא בהסכם שיתוף. אבל אצלנו הם ירושים בתוך ההסכם שיתוף של מוסרי, אז עכשיו הם צצים. ולכן יש לי דונם אחד, יש לי דונם, חצי כבר נמכר, יש לי דונם, ואני כבר אמרתי שאני לוקחת אותו, בסדר? אנחנו לוקחים אותו בכל מצב. אבל אם יש מישהו שרוצה לגור בשדה דו ומחפש, אני אומרת לו, אז אני תעשו שימו את זה קבלנים ותבואו אליי.
כמה, בוא נדבר מספרית, למה כדאי לו? לא, לא כמקום, תראה, זה מקום המגורים הכי מופלא שיש, זה כולנו יודעים.
אנחנו לא יודעים שני גורמים, אוקיי? שני משתנים. אני עוד לא יודעת איפה המגרש שלי, אבל כל המגרשים שנשארו בהגרלה הם בין נפלא לנהדר. ורוב המקרים יותר טובים משל הקבלנים, כי זה מתחם הרובע. לא כולם, חג'אג'י גם הרובע, אבל המגרשים שלנו נשארו קדמים יותר. והמוטיב השני, אני לא יודעת את מיקום המגרש, אבל לפי מיקומו גם כן השווי יעלה ברגע שתחשף ההגרלה. אבל זה הכל נפלא, אם אחד על איזה שני, הרצועה הזו מאוד צרה, זה כמו נקניק זדוב. והדבר השני, הוא לא ידע באיזה קומה הוא, זה גם אני לא יודעת אפילו עם הכמויות שלי, זה בהגרלות שאנחנו נעשה בינינו. אבל לפי זה, אתה תקבל את המטרים שלך, ולפי זה אתה תשלם את עלויות הבנייה שלך, כי תמיד אנחנו, יש טבלות איזול, אנחנו תמיד נהיה שווים. אם אני קומה שנייה והוא קומה 20, אז כנראה שאני אקבל יותר מטרים, ואני אשלם פחות בעליות הבנייה, אני תמיד אני שווה לו, טבלת האיזון מאזנת בינינו. אז שיש כזו קבוצה עם טבלות איזון, עם הכל מסודר, אצלנו מגיעים, ב-45% פחות ממה שהקבלנים היום מוכרים על הנייר, כולם, למעט גינדי, כולם.
חברים, שמעתם? אם יש לכם שאלות, מדובר באמת בהזדמנות מופלאה, כוכבית 8477. כוכבית 8477, תתקשרו, חברים, אומרים לא לשים את הביצים בסל אחד, זה מדובר בסל נפלא וביצים נהדרות. כוכבית 8477, תרשמו, כוכבית 8477, לא בנסיעה, בנסיעה תשננו. רינה צלל יכין, מהבעלים של ריף נתן, תודה רבה לך, בוקר טוב. טוב, אנחנו מיד נפרדים. אתם יודעים שכל פעם יש איזה אידיאל, איזה ציפור נדירה. עכשיו זה הלווית קווקסית שהתגלתה בפארק הצפרות ראש ציפור בגני יהושע. פרויקט מאוד יפה שם. עד היום היו רק 4 ציפורים כאלה, והיא מגיעה מגיאורגיה וארמניה ומאוד נדירה בישראל. והיא גם מתוקה ויפה, יש פה תמונה שלה. אז הנה, אמרנו את זה. החידלי שלנו היום היה, ריחם על 1.5 מיליארד האיש, וזה גרם לו להרגיש מוגן, והתשובה היא חסין. ואיתי מאיר עקיבא. לא, מאור עקיבא. חשבתי, זה שם ארוך. איתי מאור עקיבא, אתה זוכה בכניסה משפחתית לקרקס סירקו, הפקת ענק, שמציגה פעלולים אקרובטיים מרשימים בגובה רב, מופע לכל המשפחה בספורטק בתל אביב. נודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, לאורך והמפיק שלנו אבי בליקי, למאיה קנולר, לקובי פרל, ליעלי, לכם שהייתם איתנו, תודה רבה, וקחו נשימה, שלום שלום.